טל לשיעורו של הרב מרדכי אלון, כפי שהוקלט שלשום, במכון שי באוניברסיטת בר אילן, על הנושא מורשה מרורשה לפרשת השבוע, פרשת וארא.
השבוע שעבר, עוד המשכנו בפסוקי ספר בראשית, ובסוגיות השליחות. שליחותו של יוסף, שליחותו של יהודה, הלוכה בשליחויות. השבוע אני מבקש להיכנס ביחד עם הפרשות הראשונה והשנייה כבר של ספר שמות, לשליחותו המיוחדת של משה. אבי המביאים, מי שבעצם פותח את הסוגיה של השליחות בפרשה של קראנו בשבת שעברה, והיא נמשכת לאורך כל הדרך, ומתקשה מאוד ביכולת להבהיר אותה גם פנימה לבני ישראל וגם החוצה לפרעו מלך מצרים ולכל מה שסובב אותו. אני רוצה להתמקד בשליחות הזאת בנקודה אחת, בלי קשר למושג של שליחות שכבר ניסינו לברר אותו, וכדי ללמוד אותה, אני רוצה ללמוד את פרשת לשונות הגאולה, שכבר נגענו בהן הרבה פעמים, אגב פסח ואגב פרשיות השבוע. תיכנס לפרשה הזאת שבה מסכם הקדוש ברוך הוא למשה בעקבות קריאה היסטורית, ויאמר אל אברהם ויצחק ואל יעקב ואל שדי ושמי השם לא נודעתי להם. דיברנו הרבה פעמים על ההבדל בין שם השם, השמות האחרים שבהם פונה הקדוש ברוך הוא אל האבות ועכשיו אל משה. ואחר כך הוא מתאר לו את הגלות הזאת ואת נעקת בני ישראל ואת הברית שהוא קראת את האבות. אחרי ששמעתי את נעקת בני ישראל וזכרתי את בריתי, לכן, מכאן אנחנו מתחילים, אמור לבני ישראל אני השם. מושם יוד חיבר כהזה שבשמי זה עוד לא נודעתי להם, הנה איך זה יבוא ויתגלה. והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים, ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוהים, ודעתם כי אני השם אלוהיכם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. עד כאן ארבעה לשונות של גאולה שנאמרים לדור יוצאי מצרים. אלה שהיו במצרים, נטענו תחת הסבל ושרדו, ואותם השרידים היוצאים עוברים את כל השלבים האלה. הוצאה, הצלה, גאולה מזרוע הנטויה ומשפטים גדולים, בזרוע הנטויה ומשפטים גדולים, ותוך זמן קצר, בחודש השלישי, הם עומדים למרגלות הר סיני ושומעים את אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוקים. עד כאן בארבעה הלשונות האלה. וכאן מגיעה הבעיה הראשונה שאני רוצה לגעת במאה הפסוקים הבאים. פעם הערכנו בכל הנושא של הקוף החמישית. אני בכלל לא נכנס לזה עכשיו. אני נכנס לבעיה לשונית, רעיונית. והבאתי אתכם אל הארץ. זה לא מקום עובדתי. בור יוצאי מצרים זוכה לצאת, מי שזוכה, זוכה להינצל, להיגאל, להגיע להר סיני,
אבל אף אחד ממנו לא זוכה להיכנס לארץ זולתי יהושע וכלב בן יפונה. נכנסים לארץ הצעירים מבני 20 אנשים, זה נגענו הרבה פעמים, אבל הפנייה הטוטלית אל העם ככלל כעם שלם. אז הבאתי אתכם שונה לגמרי. אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם מורשה, אני השם. הביטוי הזה מורשה, גם הוא מחייב הבנה גדולה מה המשמעות שלה. המילה מורשה מזכירה לנו שני דברים. זה ודאי בא מהשורש של ירושה. אם כך צריך להיות, ונתתי אותה לכם ירושה, אני השם. כי אני יורש משהו שהורישו לי. אגב, הביטוי מורשה מופיע פעמיים בכל המקרא כולו. כאן, על ארץ ישראל, ונתתי אותה לכם מורשה, ועל התורה. על התורה היא מופיעה בתור תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. אתה חייבים טוב את הביטוי הזה. ירושה היא דבר שאני פסיבי ומקבל אותו. מורשה היא בעצם, אם השורש הוא ירושה, היא דבר שאני אקטיבי בו. גם לזה נגיע עוד רגע. שתי שאלות עד עכשיו. הראשונה, והבאתי אתכם אל הארץ, זה לא בדיוק אתכם. ונכון שיכול להיות שאם מלא היו חוטאים במרגלים וכולי, אז כל הנבואה הזאת מתממשת והם אכן נכנסים. רטרואקטיבי, זה ודאי אחרים מאלה שעליהם נאמר וגאלתי ולקחתי והוצאתי והצלתי. אגב, כל הפרשנים מרגישים בזה. אבן עזרא למשל במקור 3 מצד שמאל מאיר מיד, והבאתי אתכם אל הארץ, ומתייחס לזה בשתי צורות, מקור 3 משמאל, כי רבים מיוצאי מצרים. במקום אחר הוא מעריך יותר, הוא אומר, הנשים והצעירים מבני 20 כן נכנסו. אבל זה קשה, כי זה שונה מבעוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי, שם זה טוטלי. אחר כך הוא אומר דבר מעניין. גם בניהם יחשבו כהם. צריך לדעת, זו תכונה יהודית גדולה. כשאני אומר ליהודי, אתה תזכה להיכנס לארץ, זה לא משנה אם זה הוא או בנו. עם ישראל יזכה. יפה מאוד. אבל זה לא מסתדר עם האתכם, אתכם, 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 אתכם. זה שונה מהשאר. זה מוביל פרשנים אחרים להקשות באמת קושיות רבות. למשל, רבינו בחיי, במקור 4, שואל ומנסה לענות מהדבר הבא שאנחנו הערנו לגבי מורשה. הוא אומר כך, אתם רואים בדיבור המתחיל מורשה במקור 4, הוא אומר, באמת והבאתי אתכם, הוא לא מקבל את הצירותים של אבן עזרא. הוא אומר, והבאתי אתכם זה קשה, זה לא מסתדר. אתם השומעים לא נכנסים, כמו שאתם השומעים יוצאים, ניצלים, נגאלים, נמצחים להר סיני. כן, אז מה זה כן? זה מאיר הערה מעניינת. הוא אומר, והבאתי אתכם אל הארץ, הבאה כזאת שנקראת מורשה. הפירוש, מעניין מאוד מבחינת הפרשנות. מורשה, אומר רבנו בחיי, ולא ירושה. לרמוז שלא יהיו יורשים אותה. לפי שעתידים היו יוצאי מצרים למות במדבר. אבל יהיו מורישים אותה לבניהם. ובניהם ייכנסו לארץ ולא הם. ולכך הזכיר לשון מורשה. ורבנו בחיי מעניין מאוד מבחינה פשטנית. אומר רבנו בחיי, כתוב והוצאתי אתכם. והצלתי אתכם, וגאלתי אתכם, ולקחתי אתכם, והבאתי אתכם כמורישים לבניכם. אז למה זה כתוב ברמיזה? זה באמת רק ברמיזה, אם לא תחתרו, אז בעזרת השם תיכנסו. רק אתה שואל אותי רטרואקטיבי, מה היה? היה פה איזה רמז, שהלוואי ואתם תתקנו את דרכיכם. אבל היה רמז ברור, דעו לכם, מה שכתוב והבאתי אתכם, והבאתי אתכם מורשה, כמור אישי. כך רבנו בחיי. ויפה מאוד מאוד מאוד,
יש רק קושי אחד קטן. אם פירוש המילה מור רשע זה מור אישים ולא יורשים, מה אתה עושה עם תורת יבלנו משה מור רשע קהילת יעקב, ומור אישים ולא יורשים? זה נכון, זה גם מור רשע, אני צריך ללמד את זה את בלי. נכון מאוד, אני צריך להוריש את זה. אמת. כתוב שכל רב שמונע תורה מתלמידו, הרי הוא כאילו גוזלו מנחלת אבותיו, זה לא שלך. בסדר גמור. אבל זה גם ירושה. אז אתה רוצה להגיד, יוצאי מצרים, המבוגרים שאליהם מדברים, באמת הם רק מורישים. אז המילה מורשה היא מילה דווקאית, דווקא מורישים. אבל זה לא מסתדר שם. רבנו בחיי עצמו, מחשה את זה, לא ניכנס. רק התייחסתי לשתי אפשרויות של תשובות, לבעיה. אבל אני מכאן רוצה להמשיך לבעיות האחרות, כי זה רק ההתחלה של הבעיות בפרשה הזאת. והבאתי אתכם אל הארץ, שמורשה מה פירוש, רבנו בחיי מחבר את שתי הבעיות ועושה מהם רעיון אחד, והבאתי אתכם אל הארץ כהבאה של מורשה ולא של ירושה בפועל. מצוין. וידבר משה כן אל בני ישראל, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. חלק גדול מן הפרשנים שואלים פה שאלה נכונה. אפשר להבין שלא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה, אז לכן אין כוח לשמוע לדברים גדולים. אבל קשה לצאת מנקודת הנחה שעם ישראל, שבשעות הקשות ביותר שלו יודע לשיר אני מאמין, ברגעים הכי קשים שלו, ככלל, לא שמרו אל משה, על מה הוא דיבר איתם? הוא אמר להם שמה? הוא אמר להם פקוד יפקוד. כמו שיוסף אמר להם. הוא אמר להם בעזרת השם תהיה גאולה. הוא לא אמר להם עכשיו אני רוצה שתבואו לסדרת שיעורים באמונה. הוא אמר להם והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי והבאתי. למה לא שמעו? אני מבין קוצר רוח ועבודה קשה, לכן אין לי כוח לשמוע רעיונות רוחניים גדולים. אבל למה לא להאמין לפעולה הזאת? הלוואי. אז יש ייאוש. כזה טוטלי. לא שמעו אל משה. הנציב למשל, בעמק דבר, לא מקבל את זה שעם ישראל איבד את אמונתו בגאולה. הוא אומר, בשום שלב זה לא קרה לעם ישראל. יכול להיות שהיה לו קשיים גדולים, אבל לא שהוא איבד את אמונתו שבעזרת השם, אני מאמין עוד. שוודאי הייתה קבוצה גדולה שהניעה כך כתפיסה. אנחנו רואים את ההתמודדות שלהם אחר כך. נכון, יכול להיות שרבים לא, אבל איפה הקבוצה הגדולה שמניעה לחיוב? זה פסוק מאוד מדכא. ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה, זה פסוק מאוד מאוד מעיב. אין אמונה יותר. אין נשמע משונה. זה העם שעליו אנחנו אמרנו בפרשה הקודמת שלא שינו את שמם ולא את לבושם ולא את... וזהו, לא שמעו. אז הנציב בכל מקום שזה מופיע, טוען שאנחנו לא מבינים את הפשט. למשל, כשהופיע בפרשה הקודמת, אני רק אזכיר את זה ברגע, דיברנו על זה פעם, שבפרשה הקודמת כתוב שמשה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא, והן לא יאמינו לי, ולא ישמעו בקולי, ולא שמעו, כי יאמרו לא נראה אליך השם. זאת אומרת, הנציב לא יכול להיות שהם לא יאמינו, ולא ישמעו במובן שלא יכול להיות שיש גאולה. זה לא הגיוני. שם הנציב מסביר את ההסבר המפורסם שלו. הוא אומר שם, אני רק אזכיר את זה ברגע, זה חשוב תמיד, חשוב עוד יותר בימים שלנו. הוא אומר, והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי, כי יאמרו לו נראה אליך, השם. בטח שיכול להיות שתהיה גאולה. אוהו, בעזרת השם, גאולה גדולה תהיה לנו. ועם כל הכבוד, משה רבינו, לא דרכך. לא יכול להיות שאתה נציג הגאולה. תראה איך אתה נראה, זה נציב נפלא בעמק דבר. גדלת בבית פרעו. איזה אדם מודרני כזה, מסכיל. כך הוא כותב. גאולה בהחלט. אבל אם זה יבוא דרך איזה יהודי כמו אהרון הכהן למשל, אחיך, מישהו ככה עם זקן אחר ממך. לא יכול להופיע כך. והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי, כי אומרו לו נראה אליך השם. כך הנציב לומד בעמק דבר. כי זה הנציב אגב לומד שהתשובה היא, מה עונה לו הקדוש ברוך הוא? ויאמר לו מה זה בידיך. ולפי הנציב זה באמת נפלא אחרת, זה מאוד קשה. אם באמת משה רבנו אומר, תראה, ריבונו של עמים, לא יאמינו שתהיה גאולה. הוא אומר לה, הקדוש ברוך הוא, מה יש לך ביד? מטה, בוא, נעשה אותו נחש, וכמו שאתה יכול לעשות פוקוס פוקוס, סימן שככה גם תהיה גאולה. אחרי זה גם החרטומים עושים את זה. זה מנמיך מאוד. זאת הרמה. כלומר, בוא תעשה להם דבר כזה שיש לך כוח לעשות ממטה נחש ומנחש מטה. אם אתה יכול לזה, אתה גם תעשה גאולה. לא, לא קונים. אומר הנציב, זה פילי פלאות. מה הבעיה שלך? שמה שהם לא יאמינו לך. למה? כי יאמרו, בטח שהקודש ברוך הוא יתגלה, אבל לא דרך אחד כמוך, נכון? מה זה בידיך? מי שזוכר, כתוב שם מי זה. מה זה? לא כתוב בשתי מילים. מה? מ-ה, זה. אלא מה זה ביחד? מה זה בידיך? במילה אחת. רש"י לומד מיד, מי זה שבידיך? אני אלמד אותך. איך מי זה שבידיך? אז הוא אומר לו, מה זה בידיך? והוא אומר לו, מתי. מתי אומר הנציב, זאת המלכות. זה המתה שאיתו אתה אחר כך אתה תבקע את הים ותיתה את המתה, ואיתו אתה תכניס את היית ישראל לארץ, ואיתו אתה גם תיפול בסלע. זה המתה. אבל המתה זה המלכות, זה השבט. אומר לו, עכשיו השליחהו ארצה, השליחהו ארצה ויהי לנחש. טוב, אומר הנציב, זה עדיין לא אומר לי שום דבר. כל חרטום מצרי ממוצע עשה את זה. השליחהו ארצה ויהי לנחש. עכשיו הוא אומר לו, קח אותו מהר, וזה יהיה עוד פעם מציע. אבל איך הוא אומר לו בדיוק? הוא אומר לו, אחוז בזנבו. טוב, עכשיו אומר הנציב, מגיע אני. הוא תופס את הנחש בזנב, נו, ומה עכשיו צריך להיות? זה יתהפך עוד מעט למטה, נכון? אז אם הוא תופס את הנחש בזנב וזה יתהפך למטה, אז את מה הוא צריך להחזיק עכשיו? את החלק האחורי של המטה, כי זה הנחש, זה הזנב של הנחש, נכון? זה הצד הזנבי. אז הוא תופס עכשיו את הלמטה. אז היה צריך לתפוס עכשיו את הצד התחתון של המטה. ויהי לנחש, נכון? ואז הוא אומר לו, ויאמר אחוז בזנבו, ויאחז בזנבו, ויהי למטה דחפו. דחפו, אומר הנציב, זה איפה שהגולה, שהרבס מחזיקים את המקל, של הגולה הזאת, של הזהב. ויהי למטה דחפו, אומר הנציב, בכלל לא הבנתם את כל הפרשה. אמר לו, בוא למד אותך איך מה שאתה חושב שזה זנב של נחש יכול להפוך להיות ראש של מטה. למה הם לא מאמינים? כי הם אומרים, אחד כמוך זה לא מתאים. אני אתן לך שיעור ראשון בגאולת ישראל. אחרי שאתה שנחשב זנב של נחש תהפוך להיות ראש של מטה, קח את אהרון איתך ותראה שגם הוא משתתף. אבל זה עובד ככה. אמר לו, מזה שבידיך אתה תלמד אותם את השיעור. מה זה בידיך? מזה תלמד אותם. למה הזכרתי את זה? כי הנציב דבק בתפיסה שהיא נראית מאוד הגיונית פרשנית גם פה. עם ישראל כן רוצה גאולה. אז מה זה ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה? למה הם לא שמעו בדיוק? אבל אני ממשיך בבעיה. בעיה הראשונה הייתה, והבאתי אתכם. ראינו לניסיון אחד ביישוב. בעיה שנייה, מה זה מורשה. בעיה שלישית, למה לא שומעים אל משה? עכשיו, אחרי שאמר את זה משה, בא הקודש ברוך הוא, וכאן מתחילים הדברים הקשים בפשט. מדבר השם, פעם ראינו חלק מהפרשה הזאת, אבל הפעם אני רוצה לראות את זה מכיוון אחר. מדבר השם אל משה לאמור, אין התייחסות לזה שלא שמעו אל משה. נכון? הקדוש ברוך הוא לא אומר לו, אין דבר, יהיה בסדר. ודבר השם אל משה לאמור בו, דבר אל פרעה מלך מצרים, וישלח את בני ישראל מארצו. בסדר גמור, די, כבר סיכמנו שאתה נשלח, ושאלת אותי כבד פה, כבד לשון, אמרת לי, אני הרס, הכל כבר סיכמנו, ואמרנו, יהיה בסדר, נכון? די, לא חוזרים לזה עוד פעם. זה כבר היה בפרשה הקודמת, שבוע שעבר, גמרנו. וידבר משה לפני השם לאמור, הן בני ישראל לא שמעו אליי, ואיך ישמעי מפרעו, ואני ארל שפתיי. פעם עסקנו בפסוק הזה, כל הפסוק הזה מתחילתו עד סופו לא מובן לי בכלל. חז"ל אומרים שזה קל וחומר, אחד מעשרה קל וחומרים שבתורה. לא מבין פה לא את הקל ולא את החומר. הרי מה הוא אומר פה? הוא אומר פה כך, תראה ריבונו של עולם, בני ישראל לא שמעו אליי בפסוק הקודם. אז איך פרעה ישמע? זה היה מצוין אם היה כתוב, ולא שמעו בני ישראל. אבל למה בני ישראל לא שמעו? מקוצר רוח ומעבודה, אני עוד לא מבין למה הם לא שמעו למרות זאת, אבל למה הם לא שמעו כתוב בתורה? למה הם לא שמעו מקוצר רוח ומעבודה קשה? יכול להיות שלפרעה יש הרבה בעיות, אבל הבעיה הזאת לא נראית הבעיה הכי קשה שלי. אין לו בעיות, לא עם עבודה קשה, יש לו הרבה זמן, הוא בהחלט יכול לדון בעניין. בני ישראל לא שמעו בגלל בעיה ספציפית של קוצר רוח ועבודה קשה. אז מה זה קשור ואיך ישמעני פרעה? אין לו קוצר רוח ואין לו עבודה קשה. אז את זה לא הבנתי. עכשיו, בסוף של הפסוק, ואתה לא מבין כלום. מה שוב אתה מזכיר את הערה על שפתיים הזה? עוד פעם אתה חוזר עכשיו לכל הסיפור, כבר היינו. ואני הרע על שפתיים, אז מה? אז עכשיו אתה כי זה פרעה, אתה... עם בני ישראל אתה יכול לדבר הרע על שפתיים ואיתו? לא. לא נעים. בכל זאת. כבר היינו פה. מה עונה לו הקדוש ברוך הוא? אבל כשאנחנו לא מבינים שאלה, אז אנחנו תמיד הולכים לפסוק הבא, בואו נבין מהתשובה, מה הייתה השאלה. בואו נראה, תשובה של הקדוש ברוך הוא, מה אומר לו משה? אני לא יודע איך לדבר עם פרעה. א', קל וחומר, לא הבנתי. ב', אני הרע על שפתיים, גם לא הבנתי מה זה עושה פה. אבל בואו נראה מה התשובה. וידבר השם אל משה ואל אהרון, ויתבם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים, להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. מצוין. לך תגיד לפרעה, הקדוש ברוך הוא ציווה שתיתן לנו לכם. והוא מיד יעבור לדום והכל יסתדר. מה זה קשור לשאלות? אני אמרתי לך קל וחומר, תגיד הקל וחומר מופרך. יש בכל סוגיה קל וחומר ופרחה. אני אמרתי ואני הרע שפתיים, תגיד זה לא רלוונטי. תגיד מי ישום פה לאדם. מה אתה אומר לי עכשיו? לך תגיד לו אתה חייב. ועכשיו באה השאלה הכי גדולה. בסדר, נו. אז מה כתוב פה? ויצווה בני ישראל ופרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. נו, קדימה, איך הוא עושה את זה? אלה ראשי בית אבותם. בני ראובן, בכור ישראל, חנוך ופלוח, עצרון וחרמי. זה בסדר, ככה הצילום, ככה זה כתוב. זה לא הכנסתי פה, זה לא פוטומונטאז'. זה כתוב כך. בני ראשי מיד, במקור שתיים למעלה, הוא פשוטו ציווים על דבר ישראל ועל שליחותו אל פרעו. ודבר הציווי מהו מפורש בפרשה שנייה לאחר סדר היחד. עכשיו הוא קצת נותן פה את האלבום המשפחתי, ראובן, שמעון ולוי, כשנגמור הוא יגיד את הציווי. אלא מתוך שהזכיר משה ואהרון, הפסיק העניין באלה ראשי בית אבותם, ללמדנו, איך נולדו משה ואהרון ובמין התייחסו. לא מבין למה זה חייב להופיע פה, אבל גם אם כן, תראו את הפירוט, תגיד אלה ראשי בית אבותם בני ראובן, פה ישראל, הבנתי. אתה מביא את ראובן, את שמעון, את לוי, מגיע למשה ולאהרון. ויקח אמרם פסוק כף את יוכבד דודתו לו לאישה, ותלד לו את אהרון ואת משה. ושני חיי אמרם 37. ויקח אהרון את אלישבע בת אמינדב אחות נחשון לו לאישה. כל דיני שידוכים ואירוסין לומדים מהפרשה הזאת. הנושא אישה שיבדוק באחיה, איך האח, איך האחות, מאוד חשוב. אבל זה באמת פה בדיוק באמצע המתח של ויצוון. ולעזר בן אהרון, לא גמרנו. מי שחושב שגמר, לא גמרנו בכלל. בסדר, אתה רוצה להגיע למשה ואהרון, אז מה הקשר ללעזר בן אהרון? ולעזר בן אהרון לקח לו מבנות פוטיאלו לאישה. ותלד לו את פנחס, אנחנו כבר בדור הבא. כלומר, כבר נכדים של אהרון. פנחס בן אלעזר בן אהרון. אנחנו בסוף במדבר, בקיצור. ותלד לו את פנחס. אלה ראשי אבות הלוויים למשפחותם, הוא אהרון ומשה אשר אמר השם להם הוציאו את בני ישראל מארץ מצרים על סיבותם וידבר השם אל משה לאמור אני השם דבר אל פרעה מלך מצרים את כל אשר אני דובר אליך אומר רשי על פסוק כ"ט משמאל וידבר השם הוא הדיבור עצמו האמור למעלה בוא דבר אל פרעה מלך מצרים אלא מתוך שהפסיק העניין כדי ליחסם, חזר עליו להתחיל בו, אולי שכחת. טוב, אז מה פסוק למד? נראה מה הוא עושה. ויאמר משה לפני השם, הן אני ערל שפתיים, ואיך ישמע אליי פרעה? גם בסיפור הזה כבר ראינו, רשי, ויאמר משה לפני השם, היא האמירה שאמר למעלה, הן בני ישראל לא שמעו אליי. בשנה הכתוב כאן כיוון שהפסיק העניין וכן היא השיטה כאדם האומר לחבירו נחזור על הראשונות או בעברית תקציר הפרקים הקודמים. בוא נחזור רגע שלא תשכח, כך הוא אמר, כך הוא שאל. כל העסק פה לא מובן. על כל הסיפור אתה חוזר, אני אגב לא הבנתי את הרעש פתיים שם, לא שאני מבין אותו פה. אני לא הבנתי את הרעש פתיים עד עכשיו, איך זה נכלל. ואיך ישמע אליי פרעה ולא שמעו אל משה מקוצר רוח, אני גם לא מבין. אז מה נכנס למשפחולוגיה באמצע? אני יודעתי, כל השאלות כולן הולכות להתנקז לכיוון אחד. כיוון אחד חשוב מאוד מאוד. פעם נגענו מהשאלות האלה בדבר יפה וחשוב, אולי חשוב להזכיר אותו היום, המים אחרי הבג העצום. מישהו אמר לי השבוע שבג וראשי תיבות, אפס בלתך גואלינו. אפס בלתך גואלינו. כשמתברר שבאמת מערכות קורסות והכל ככה, אז מסתבר שזה מכין את עצמו לאיזה גואלינו גדול. שאלתי אותו, אבל זה לא מסתדר עם הסדר, אפס בלתך גואלינו, אז הוא אמר לי שזה בגלל הבג. אבל אני חושב שזה נכון. אחרי הבג הגדול, אחרי הבג הגדול של אפס בלתך גואלינו למות המשיח, וחשוב, חשוב לזכור את זה, תוך כדי ככה תשטושי זהות ובלבולים לא ניכנס שוב. תוך כדי כל זה, אולי כדאי להעיר פה, אבל לא לכיוון הזה אני בכלל רוצה לחתור. אני רוצה לחתור מתוך הכיוון הזה למטבח הרבה יותר עמוק, שגם הוא תשובה לאותם תשטושי זהות. הרב הירש מאיר פה הערה מאוד מעניינת, פעם נגענו בה. הוא כותב יפה מאוד, הוא אומר, חתכו באמצע עם משה רבינו כשאתה בשיא המתח, כי עכשיו הולכים לתאר לך את המושיע הגדול של עם ישראל ושל העולם כולו. אוטוטו הוא יהפוך להיות לאיזה מין דמות אגדית. לדמויות אגדיות של מושיעים אנחנו יודעים מה יכול להיווצר אצלם. כמה דורות אחר כך יהיה איזה יהודי אחד שיעשו את זה ממנו להביא. לכן, מיד בהתחלה עוצרים ואומרים לך, שמה, יש לנו משהו להדכן אותך. הוא נולד, יש לו אבא, אמא, בני דודים, בני דודות, דוד, דודה, כך הוא התחתן, כך הם נראים, הוא נורמלי. את השם הוא יגיע להרבה הרבה רוח הקודש והמשך. אבל לא משם הוא נולד. אדם שנולד, גם ימות. ויכול להיות מנהיג של אמת עד לביאת גואל צדק. ולכן באמצע עוצרים ועושים את זה. טוב, זו הערה יפה, אבל היא מקומית. אני רוצה מתוך כל הדברים האלה ללכת מנקודה אחת. אני יודעתי, החידוש הגדול של הפרשה נמצא במילה הלא מובנת שבה פתחנו, מורשה. רבנו בחיי השתמש במילה הזאת כדי להגיד שהמילה הזאת באה להסביר את הקושייה הראשונה שלנו. הרי והבאתי אתכם זה לא באמת אתכם, אז והבאתי אתכם מורשה, פירושו והבאתי אתכם כמורישים ולא כיורשים בפועל. מצוין, אבל הקשינו עליו. מורשה זה לא בדיוק רק להוריש. מורשה זו איזו מין מילה מסופקת כזו. זה גם להוריש וגם לרשת. אגב, הירושלמי אומר את זה בפירוש במסכת בבא בתרא כשהוא דן בירושת הארץ. אז הוא אומר שהפסוק מורשה בא להגיד שיש לך גם כוח ירושה וגם כוח הורשה. ובאמת בתורה זה ודאי כך. מורשה קהילת יעקב, פירושו שאני מוריש את התורה הזאת לבניי, אבל אני גם יורש. אז למה משתמשים בביטוי הזה? בעל הטורים, ואני לא אכנס מקוצר הזמן, מזכיר את שתי הפעמים שהביטוי הזה מופיע, וטוען שיש קשר בין שתי הפעמים. שדבר מופיע רק פעמיים יחידות בכל המקרא כולו, בביטוי יחיד, אין אף דמיון למורשה בשום מקום אחר, הוא בא כנראה לומר שיש קשר בין אחד לשני. כי זה מופיע רק בשתי הפעמים האלה. בעל הטורים אומר, המורשה הזאת של ארץ ישראל היא על תנאי. אם תשמרו את המורשה של קהילת יעקב, תהיה לכם את המורשה של ארץ ישראל. אבל יש קשר בין שתי המורשות האלה. טוב. המהר"ם מרוטנבורג אומר, גם הוא מופיע, אני לא אקרא אותו מבפנים, לגבי התורה, הוא אומר שמורשה, גם בתורה יש בזה איזה מימד של הורשה, אבל לא במובן של אני מעביר את זה לבניי, אלא אף פעם אני לא יכול להיות רגוע שהתורה היא ירושה לי. אני לא יכול ללכת לנוח. כי תורה, בשונה מכהונה, בשונה ממלכות, כהונה עוברת אליי ואני פסיבי. וזה באמת יסוד חשוב שקובע המהר"ם. אני לא עושה כלום. אני, אם חלילה חלילה, הכהן שמעביר לי אבי את הדברים מת, אז אוטומטית אני כהן. כמו שאני יורש כסף. אני לא צריך לעשות שום דבר, שום פעולה משפטית. מה שאין כן בתלמוד תורה, התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך. כהונה עוברת בירושה, כסף עובר בירושה, אולי אפילו מלכות עוברת בירושה, אבל תורה לא עוברת בירושה. למה בכל זאת זה נקרא ירושה? כי כל אחד ששייך לירושה של העם הזה שייך לתורה. נכון, ירושה מבחינה סגולית, אשר בחרבנו מכל העמים, כל יהודי קשור לתורה. אבל באופן ספציפי אין לך שום זכויות יתר בזה שאביך היה בן תורה גדול. אינה ירושה לך, ההפך. לפעמים זהרו בבני עניים שמהם תצא תורה. ולפעמים מפני מה בני תלמידי חכמים אינה מצויים שמהם תצא תורה. אין בזה שום, אינה ירושה. אז לכן יש בזה איזה משהו שהוא קצת מורשה. וחז"ל ביקשו לראות פה משהו ממימד לגמרי אחר. חז"ל בילקוט שמעוני במקור 9 מביאים 3 נקודות שמלוקטות בילקוט שמעוני מ3 מסכתות בתלמוד. ואני הבאתי את המקור הזה דווקא מפני שזה ריכוז שלהם. בילקוט שמעוני, על הפסוק בבזות הברכה, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. אגב, הפסוק הזה מופיע שם אחרי הפסוקים, שבזות הברכה אשר ברך משה איש האלוקים, השם מסיני בא וזרח מסעיר למו, הופיע מהר פרן. נכון, זוכרים הפסוקים של שמחת תורה, ואתה מרי בבות קודש. ואז תורה ציווה לנו. חז"ל מתארים איך הוא הלך לכל מיני אומות. הוא הלך מסיני והלך לפרן ולסעיר. שם אותו מדרש מפורסם שהוא הלך לכל האומות, ושאל אותם אם הם רוצים את התורה, והם אמרו לו מה כתוב בה, עד שתורה ציווה לנו, ציווה. מה זה ציווה? אמרנו נעשה ונשמע. ככה בואו תקבלו את הציווי. זה מדרש ידוע שאולי קשור לדרשה שעוד מעט נראה בפנים. חז"ל דורשים 3 דרשות. אמר רב יהודה, אמר רב. הדרשה הראשונה קשורה למילה ירושה. הדרשות לא עוסקות בארץ ישראל, אלא בתורה, מפני שהן מחוברות לפסוק של תורה ציווה לנו משה. כל המונע הלכה מפי תלמיד, כאילו גוזלו מנחלת אבותיו. הלכה חשובה מאוד, הזכרנו אותה מקודם. רב, מונע הלכה מפי תלמיד, לא מוכן ללמד אותך, כאילו גוזלו מנחלת אבותיו של התלמיד. שלך לא שלך, אדוני, זה שלו כמו שלך. ואתה גוזל אותו מנחלת אבותיו. שנאמר תורה ציווה לנו משה מורשה, ירושה היא לכל ישראל מששת ימי בראשית. זה דבר מאוד מעניין. חז"ל לומדים שהמילה מורשה, זה קצת מה שאמרנו אבל הרבה יותר, שהמילה מורשה באה להגיד ירושה שהיא נצחית, היא מהותית, אין לך בה שום זכויות יתר. זאת ירושה, אבל זה, אגב, הביטוי מעניין, לא כתוב ירושה היא לכל ישראל ממתן תורה או ממעמד הר סיני, ירושה היא לכל ישראל מששת ימי בראשית. יש את התורה הטכנית שקיבלנו במעמד הר סיני, אבל יש את התורה שקדמה לעולם. יש את הקשר המהותי, הנשמתי, של כל יהודי באשר הוא לתורה. גם אם 20 דורות הוא לא ראה אותו. והוא יכול להיות גדול הדור יותר ממך. ואין לך שום זכויות יתר בתורה שאתה מייצג אותה. זה דבר מאוד חשוב, ביטול המונופוליסטיות על כל קטע בתורה. זה מושג המור רשע. לא רק אתה צריך ללמוד כל הזמן כדי שזה יישאר שלך, אלא אתה צריך ללמוד כל הזמן וכל הזמן לזכור שזה בכלל לא שייך אליך בשום עניין פרטי. כל הקשר שלך לתורה הוא מחמת היותך חלק מכלל ישראל. תשכח לרגע אחד את היותך חלק מכלל ישראל, אין לך שום קשר עם התורה. זה דבר מאוד מהותי שצריך ללמוד אותו בנפרד. זה ביטוי אחר מירושה, זה מורשה, כלומר זאת ירושה, אבל אם אתה מונע, לא, אני לא אמרתי לך לא, אני רק מונע אותך, יש לי ידיעה שלי, ואני לא מעביר לך אותם, אני חייב להעביר לך כל ידיעה שלי? בשום מקצוע זה לא קיים, פה זה לא מקצוע. אם יש לך ידיעה ואתה לא מעביר אותה, משמע שאתה קולט את התורה במימד הפרטי שלך, האגואיסטי שלך. אז לא התחברת לנושא בכלל של תורת ישראל. זה דבר אחר, זה לא תורה של ישראל. זה חשוב. אשר בחר בנו מכל העמים, ורק אם אתה תופס שבחר בנו מכל העמים, כלומר בכל אחד מאיתנו, ולכן נתן לנו את תורתו. זה לא הפוך. לא אשר נתן לנו את תורתו, ומי שיגלה את התורה, הוא נבחר. לא, 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 אשר בחר בנו מכל העמים, ומכוח שכל אחד ואחד קשור לבחירה הזאת, באשר הוא יהודי, אז התורה הזאת קשורה לכולם. טוב, זה פירוש א'. עכשיו אנחנו מגיעים לעיקר. לעיקר לענייננו. משפט שני, גמרא ממסכת פסחים, משונה מאוד מאוד. זה כבר עובר עכשיו לתחום הפסיכואנליטי של חלומות. הבא על נערה המאורסה בחלום. מורשה, מאורסה. הבא על נערה המאורסה בחלום. יצפה לתורה. שנאמר תורה ציווה לנו משה מורשה, אל תקרי מורשה אלא מאורסה. תני רבי חייא כל העוסק בתורה בפני עם הארץ, או גמרא. תני רבי חייא כל העוסק בתורה בפני עם הארץ, עם הארץ כאן אין הכוונה לאחד שלא יודע, אלא עם הארץ הכוונה כאן לדמות שלילית. עם הארץ ששונא תורה, ששונא חוכמה. יש לפעמים את הביטוי בצורה הזאת. כל העוסק בתורה בפני עם הארץ כאילו, דימוי מוזר כל כך, גואל ארוסתו בפניו. שנאמר תורה ציווה לנו משה מורשה, אל תקרי מורשה אלא מאורסה. ואני רוצה להעביר את המורשה ומאורסה גם לתורה וגם לארץ ישראל שנקראת מורשה ומאורסה. וכדי להבהיר את זה, אני רוצה לחזור טיפה למושג שפעם בראונו אותו כשעסקנו בעולם המשפחה. במושג האירוסין ובמושג הנישואין. ואני יודע את מה שלא שמעו אל משה. וכל סיפור המשפחולוגיה. וכל הערל שפתיים. וכל הפרשה כולה. קשורה למסר הגדול של הכל שמסתיים במילה מורשה. הוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי והבאתי, את כל זה יהודי יכול לשמוע בשקט. כשאומרים לו מורשה מאורסה, זה מתחיל להיות קשה. אבל זה נשמע קוד, אני רוצה להסביר את זה. אירוסין ונישואין הם מושג שכדי להסביר אותו אני רוצה לחזור לאיש ואישה. כי שם הבסיס ההלכתי של כל המושג. אבל לפני שאני מתחיל להסביר אותו אני רק מזכיר את המגמה. לעניות דעתי, מושג האירוסין והנישואין הוא קוד, קוד עקרוני שצריך לפענח אותו, שקיים בעולם כולו. צורת הקשר בין שני דברים אינטימיים, ששואפת להיות קשר של נפש, יהיו בה תמיד שני ממדים, של אירוסין ונישואין. אם תוציא את אחד משני הממדים האלה, אין כאן קשר נצחי. זה נכון בין איש לאישה, בכל מצב פרטי, של בינו לבינה.
זה נכון בין כל אדם ואדם מישראל לתורתו, ובין העם כולו לתורתו? וזה נכון בין כל אדם ואדם מישראל לארצו, לארץ ישראל, ובין העם כולו לארצו, לארץ ישראל. אבל לפני הכל זה נכון בין החתן והכלה הגדולים, בין הקודש ברוך הוא לכנסת ישראל. הקודש ברוך הוא מדבר איתנו על שני המושגים של אירוסין ונישואין באין סוף פסוקים בנביאים. הוא פונה אלינו ומבקש מאיתנו, ואירסתיך לי לעולם. אני רוצה להישאר איתך, כנסת ישראל, לך דודי לקראת קלה, במצב של ארוס וארוסה. וכשאנחנו צריכים להתנחם, הוא מזכיר לנו, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך. אבל כשאנחנו מגיעים כבר לארץ ישראל פנימה, הוא כבר מתאר לנו חיי נישואין של ממש. היום ההוא לא תקראי לי בעלי, כי אם אישי. זה כבר איש ואישה ממש. כי יבעל בחור בתולה, יבעלוך בנייך. הוא מתאר את הקשר בין העם לארץ, כאיש ואישה, בחור ובתולה. ובין ישראל התורה, זה כל הזמן כולו, כל הפסוקים. משלי מלא בזה, פסוקים אחרים מלאים מלאים. מה זה אירוסין ומה זה נישואין? אירוסין זה בעצם ההליך המשפטי ההפוך לגמרי מהנישואין. אני ברשותכם רוצה לגנוב 2-3 דקות לעסוק רגע בסוגיה הזאת מחדש. מן התורה, ואני לא רוצה להוריד את המוטיבציה לאף אחד, אין שום מצווה להתחתן. יש מצוות עשה גדולה מאוד להתארס. שוב, מצוות העשה היא לעשות קידושין. אגב, קידושין זו מילה שלא מופיעה בתורה. במילה מופיע כי ייקח. מצוות העשה היא קידושי. איך מגדיר את זה הרמב״ם במקור 10? קודם מתן תורה, היה אדם פוגע אישה בשוק, איש ואישה נפגשים, אם רצה הוא והיא, רצון הדדי, ליסה אותה, מכניסה לתוך ביתו. זאת הפעולה של נישואים, בית. חופה, בית. ובועלה בינו לבין עצמו, ותהיה לו לאישה. וזה נגמר, לא צריך עדים, ולא צריך אקט משפטי קודם. זה נגמר, זה קודם מתן תורה. נו, אז מה חידשה התורה? זה נישואין היא לא חידשה, זה היה לפניכם. אם רצה הוא והיא ליסה אותה, אז ליסה זה לא חידוש בכלל של התורה. נכון? ככה הרמב״ם פותח את כל הלכות אישות. כיוון שניתנה התורה מצטוו ישראל, שאם ירצה האיש ליסה אישה, קודם כל יש מצווה בפני עדים, קניין, טבת, קידושים, עכשיו זה סוגיה בפני עצמה. מה נעשה בעצם באירוסין ומה נעשה בנישואין? בנישואין אני מתיר את עצמנו, אנחנו מתירים את עצמנו להיכנס לחיי אישות של איש ואישה. באירוסין אנחנו עושים בדיוק את ההפך. עד עכשיו היית מותרת לכל העולם כולו, ואני הייתי מותר לכל העולם כולו, ולא יועדנו אף פעם זה לזו וזו לזה. מרגע זה הרי את מקודשת כמו מוקדשת, מיועדת לי. אבל זה כמו קידושים באמת, אז מה זה הקדש? אסור לי, זה אסור לך. אנחנו רגע זה ואילך אסורים, עד שנפיר את האיסור הזה. צריך לזכור את ההלכה הזאת. היום זה לא כל כך נראה בפועל, כי האירוסין זה לא המסיבה הנחמדה שעושים לפני כן כדבר נחמד סתם. האירוסין נעשים מתחת לחופה, בקידושין, בטבעת, הרי את מקודשת, זה האירוסין. אז האירוסין, בין האירוסין לנישואין, עובר פרק זמן של 10 דקות, 5 דקות, 7 שעה, אם קורא הכתובה או שזה קצת יותר לאט. אבל זה בעצם האירוסים והנישואים. אבל בזמן התורה, בין האירוסים לנישואים, עברה שנה שלמה. בשנה הזאת, יש לנו תורת איש ואשת איש. יש לזה המון נפקמינות. לכל מיני עניינים הלכתיים, אבל להרבה דברים לא. קודם כל העניין שלנו, אנחנו עוד לא יכולים לחיות ביחד. אנחנו עוד לא חיים בבית אחד. בכלל לא. איך אומרת הברכה במקור 11 שאנחנו מברכים מתחת לחופה, כי אנחנו עושים אירוסים ונישואים יחד. אם היינו היום מקיימים את האירוסים כמו שכתוב בתורה, אז הברכה הזו הייתה מתחלקת לשני חלקים. הברכה היא כזאת, נראה את מקור 11. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על העריות. טוב, זה המשפחה, כל העריות. שאני לא יכול להתחתן עם אמי, עם אחותי, עם אני בת עם אביה, הכל. יופי. ואסר לנו את הארוסות. אגב, אם היינו בזמן התורה, כמו שאמרנו, כאן הייתה מסתיימת הברכה, נכון? כי והתיר לנו את הנשואות לנו, זה בגלל שעוד 10 דקות עושים. עוד 10 דקות אנחנו נישאים זה לזאת. בסדר? אבל אם זה עוד שנה, אז היו 2 ברכות. או שאני יודע, כן, אחת דאורייתא, אחת דרבנן. זו הדאורייתא הייתה, אסר לנו את הארוסות, אם נרצה שם עוד שנה. חשוב שבשנה הזאת לא יהיה היסח הדעת. כי זה פעולה אחת. וזה פרט. אז אסר לנו את הארוסות. איך אומר הראש? פעם הזכרנו את זה. אומר הראש, אני לא מכיר עוד ברכה אחת בכל הקטלוג שיהודי מברך על משהו שאסור. זו תכונה לא יהודית בעליל. יהודי מברך שמותר. מה פירוש? אשר אסר לנו את הארוסות. עכשיו אנחנו מבינים אגב את המושג. אסור לנו. אגב, ארוס, ארוסה, אסור. זה אותו דבר. ולמה זה כל כך חשוב? בעומק צריך להבין. אירוסין שפירושו איסור, דברנו על זה יותר מפעם אחת, פירושו בעברית 2 מילים הפוכות. כשאני אומר שאת אסורה לי ואני אסור לך, הרי אנחנו תמיד מדברים בשפת הגוף, אז אני אומר שאנחנו אסורים זה לזו. נכון? כי אנחנו רוצים לתאר כמה זה קשה. אז אנחנו אומרים אנחנו אסורים זה לזו וזו לזו. זה מצוין. אבל בעברית בעצם, כשאני אומר שאנחנו אסורים זה לזו וזו לזה, אני מתכוון להגיד שאנחנו קשורים זה לזו וזו לזה. ובעצם זה בדיוק אותו דבר. אני רוצה להגיד שיש 2 סוגים של קשר ביני לבינך. האחד הוא מפני שאנחנו אוסרים את עצמנו פיזית, כי אני ואת ואת ואני רוצים כך, והשני הוא מפני ששנינו קשורים מהותית, נצחית. בעברית אחרת, יש לנו שותף שלישי. הקודש ברוך הוא משתף את שנינו. זה לא יבוא לידי ביטוי בזה ששנינו נהיה עכשיו חבוקים ודבוקים יחד דווקא. הפוך. המבחן האמיתי של זה יהיה כשאנחנו אסורים. בעברית אחרת, אסור ומותר זה בדיוק הפוך ממה שאנחנו רגילים. האירוסים אוסרים אותנו, ואז באים הנישואים ומתירים את האיסור. פותחים את הקשר. את איזה קשר? לא צריך להמשיך עכשיו להישאר בבית המדרש. אפשר עכשיו לחיות חיים ביחד בגוף ובנפש, ואתם כבר מספיק מאורסים כדי שזה יהיה בעזרת השם כולו נצחי וקדוש ויפה וטוב. וכך כל החיים בעצם במצב של אירוסים ונישואים. כשעוסקים בטהרת המשפחה, בחיי טהרת המשפחה, עוסקים כל הזמן באיסור והיתר. איסור והיתר. אז שוב, האיסור ברמה שטחית נתפס כאסור. ברמה עמוקה נתפס, כי עכשיו אנחנו מתחברים למקור שמחבר אותנו, למה שעושה את האהבה הזאת לא ליום ולא לחודש ולא לקדנציה. ועכשיו אנחנו מתחברים דרך שאת ואני מחברים את עצמנו. ועוד פעם, אוסרים ומתירים, אוסרים ומתירים.
ולפי זה תוכן הברכה הוא פלאי פלאות. אני לא מברך על משהו שאסור לי. אני אומר, ריבונו של עולם, יישר כוח, שלא התרת לנו את הנשואות בלי שלפני כן אסרת לנו את עצמנו כארוסות. תודה שלימדת אותנו את הרעיון הזה, שאפשר להיות מאורסים ונשואים. לימדת אותנו חופה וקידושים. כל הזמן חופה וקידושים. אני אכניס אותך וניכנס יחד לתוך ביתו כמו שכתוב, ויהיה בית. אבל מה יעשה שהבית הזה לא יהיה רק קירות ותבנית? מה יעשה שהבית הזה יהיה תמיד יצוק תוכן אלוקי? גם כשקשה קצת, גם כשאפור, גם כשיש מאמורות וגבעות וקשיים. יש. אז מה יהיה? אנחנו אסורים ונשואים. זה חלק א'. עכשיו בא חלק ב'. ברוך אתה השם, מסיים את הברכה במקור 11, מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושים. אפשר להבין את זה בשתי צורות. אתה מקדש את עם ישראל על ידי מה שעכשיו מתרחש פה. מצוין. אבל אפשר להבין את זה בצורה אחרת. כמו שעכשיו אנחנו מקדשים זה את זו בחופה וקידושים, כך אתה השם מקדש אותנו בחופה וקידושים. ברוך אתה השם, מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושים. כשאתה מכניס אותנו לארץ ישראל, ריבונו של עולם, זה בית, זה נישואים. כדי להכניס אותנו לארץ, אתה מגרש את האמורים מפניהם. כשאתה מחליט לתת לנו את התורה, זה תהליך רומנטי ארוך. הופיע מהר פרן, וזרח מסעיר למו. הלכת לכל מיני ובדקת לפניכם. חיפשת. איך אומר המדרש? חיפשת את האישה הזאת, ואת האישה הזאת, ואת האישה הזאת. בסוף גילינו שאנחנו מתאימים. וכשמצאת אותנו, אז מתרחשים שני תהליכים. תהליך א' הוא תהליך של אירוסין. זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, מתי? במדבר. שנה עוברת בין האירוסין לנישואין הפרטיים, 40 שנה היו אירוסין של הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל. קודם כל, הוצאת אותנו גוי מקרב גוי. זאת לידה. גוי מקרב גוי זה בדיוק תהליך של גוי מקרב גוי. זה גב אחד שיוצא מקרב גב אחד. אחרי שנולדנו, לקחת אותנו במדבר. נתת לנו שטר אירוסין בהר סיני. והתחלת לקחת אותנו כמו שיר השירים שמתאר את המדבר. שיר השירים זו האהבה של האירוסין הקלאסית. זו אהבה אדירה שאף פעם לא מגיע למימוש. כל הזמן הדוד רץ אל הרעיה, הרעיה בורחת, הרעיה רצה אל הדוד, אבל עכשיו הדוד לא נמצא. כל הזמן יש איזשהו התחברות, אבל אנחנו אסורים. אנחנו כל כך אסורים שאני לא יכול בלעדיי. אני כל הזמן חושב עליך. ואנחנו כל הזמן עוברים תהליך של חיפוש, כי כל הבנות שואלות אותי, מה דודך מדוד? יש אז נמצא מישהו אחר, מה קרה? ואני כל הזמן מסבירה להם, דודי, זה סיפור אחר, צח ואדום, ראשו קטן פז. הם גם שואלים אותך, מה מצאת שם? ואתה מסביר להם, רעייתי בין הבנות, תפוח בעצי היער, דודי בין הבנים. כשמסתיים את הבשילות של האירוסים, אתה מכניס אותנו הביתה, ומתחילים הנישואים. אבל מה קורה כשיש נישואין ושוכחים את האירוסין? מה קורה כשנישואין זה אגב שאלה הלכתית קלאסית. נניח שלא היו אירוסים. במקרה ההלכתי של היום, לא הייתה טבעה. לא היו קידושים. מצוות עשה של קידושים לא הייתה. היו נישואים, מתברר שהטבעת, אני יודע מה, לא עמדה בתנאים ההלכתיים. לא היו. מקרים שקרו בהלכה. הזוג נשוי. יש דין של נשואים, אין שום שאלה בכלל. הזוג נשוי. אבל כל שנייה הוא מבטל מצוות עשה של קידושים. מה עושים? אחרי 20 שנה עושים אירוסים. כי פספסנו את האירוסים, צריך מיד לעשות את זה. השאיפה הגדולה ביותר של אהוב ואהובתו היא ואירסתיך לי לעולם. שהנישואין אף פעם לא ישחקו לנו את האירוסים. שכל הזמן אני אשאר ואת תישארי במצב של אירוסים. שמה שיעשה אותנו אסורים זה עם זו לא יהיה ההתלהבות של אתמול. כי אולי תפוג מחר. ואירסתיך לי לעולם, זו המדרגה הכי גדולה שיש. וזה מבקש הקודש ברוך הוא מכנסת ישראל. אתם הולכים להיכנס לארץ. והקשר ביניכם לבין הארץ הוא כמו בין איש לאישה. כי יבעל בחור בתולה יבעלוך בנייך. ומסוס חתן על קלה יטיף עלייך אלוקייך. זה פסוק אחד. בין איש לאישה יכול להיות קשר של נישואים. גם בין עם ישראל לארץ ישראל. יכול להיות קשר טכני, תבניתי, מצוין. הבית מתפקד טיפ-טופ. אבל כשיש משבר פתאום מגלים שבעצם הם לא כל כך מאורסים. את הקשר המהותי שקושר את האיש והאישה לא בררו מספיק אף פעם. רצו מהר לחתונה וקצת פספסו בקידושים. או שלא פספסו בקידושים, אבל אולי מחוברים חזק כל כך ברמת הנישואין, שלאט לאט זה הופך להיות טכני. אני נשוי לך, ואל תשאלו אותי כל הזמן מה דודי בין הבנים ומה רעייתי בין הבנות. יכולות להיות הרבה בנות אחרות והרבה דודים אחרים. היום אני נשוי לך, מחר לה, מחרתיים להי. תירוסים קצת... אפשר לקבל את ארץ ישראל ולהיות נשוי איתה, לבנות אותה ולהושיב בה הרבה בתים ולא לברר את האהבה האירוסית ביני לבינה בכלל. הכל רץ קדימה. איש אחד חכם מאוד במלחמת ששת הימים, שייב, ישראל אלדד זיכרונו לברכה, אמר באמצע המלחמה משפט מרתק, שכל שטחי הארץ ששוחררו, שוחררו. אמר אז שייב, בששת הימים קרתה לנו קפנדריה היסטורית. קפנדריה זה קיצור דרך. כשעושים קפנדריה, איך הוא אמר אז? מעניין מה יהיה הקשר הנפשי כשלא היה מספיק היכרות. אני מכיר את הקודים של אירוסים ונישואים, הוא הכיר את זה. זה הקודים שאנחנו משתמשים בהם עכשיו. יש אגב יהודי שמאוד נשוי לתורה. יש המון בני תורה כאלה. הוא נשוי לתורה. הוא יכול לדעת ש"ס שלם. אבל הוא לא מאורס. אין בינו לבין התורה שום מערכת אירוסית, איזו מערכת כלולות שלא יכולה להיפסק. טכנית, הוא אפילו אולי לא יכול בלעדיה, כי הוא יתרגל כל בוקר, הוא מקבל קפה ונותן תה. הוא כבר רגיל, הוא אולי אפילו מוכרח כמה שעות לפתוח איזה גמרא ולסגור. הכל טכני לגמרי.
הבעל נערה מאורסה בחלום, זה אדם שחש שהוא כל כך מחובר ברמת הדמיון שלו, החלום, שהוא מחובר בביאה שהופכת אותו ואת האירוסין לדבר שלא יכול להינתק, זה אנטי אירוסין הבעל. הוא נהיה בעל באירוסין. הבעל נערה המאורסה בחלום יצפה לתורה שנאמר תורה תיבה לנו משה מורשה אל תקרי מורשה אלא מאורסה. הלומד תורה בפני עם הארץ כאילו בועל ארוסתו בפניו, כי הוא עושה שהתורה היא דבר לגמרי טכני, אקדמי כזה. הוא לומד תורה, הוא יודע שזה שעומד מולו רואה את זה כאיזה חוכמה טכנית, והוא מזלזל בזה והוא בזה. ואין לו שום קשר רומנטי לתורה הזאת, אין לו שום קשר אירוסי, אין לו שום קשר אינטימי. הוא לא היה מעיז לדבר על הדברים האינטימיים שלו בפני מישהו שמזלזל בחיי האישות. אם הוא מדבר איתו, הוא אומר שזה לדבר טכני. לומד תורה בפני עם הארץ כזה שקונה אותה. אם הוא בועל ארוסתו בפניו, הוא פוגע באינטימיות הזאת של האירוסין. תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב אל תקרי מורשה אלא מאורסה, זה המשמעות של מאורסה. בא הקדוש ברוך הוא אל משה רבינו ואומר לו, לכן אמור לבני ישראל והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי והבאתי, אבל תקשיבו, הוצאתי זה לא מורשה, הוצאתי זה היום הייתי פה ועכשיו אני בחוץ. הצלתי זה אתמול הייתי עבד, עכשיו הצלתי אתכם מעבודותיו. גאלתי זה גאלתי, ולקחתי כולכם תהיו בהר סיני, עכשיו מגיעה הבחינה. והבאתי אתכם אל הארץ אשר נתתי את ידי לתת אותה לכם לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם מורשה אני השם. זה נראה מראים. שתהיו מאורסים לארץ, תהיו בה. ותהיו רק נשואים איתה, לא יודע. זה לא תהי, זה רוחני מאוד מאוד. ולא שמעי אל משה מחות ברוח מהנפש. זה קשה קשה. מי שיש לו עבודה קשה מאוד רוצה לשמוע שסוף סוף הוא יגיע לבית. ואין לו בדיוק כוח לשמוע שהוא מגיע לבית. איזה קודם כל צריך לעשות. הכירו, בלי לחץ, תכיר אותה, תכיר אותך. אין לי זמן להירגע. זה כל עולם. פרעה הוא השיא של החיים של הקשר הטכני בכלל. פרעה כולו טכני. מירוחים. תכבד העבודה על האנשים ועל ישבו בדברי שלך. נרפים אתם נרפים, לכן אתם אומרים לך נזדך. תזבו, אין דברים כאלה, אין אירוסים. אין איזה קשר רוחני בין לבין. מי השם אשר אשמע בקולו? לא ידעתי. פרעה במצרית זה בית גדול. זה המשמעות של המילה. זה הסמל של מצרים הקדומה. זה הפירמידות שעד היום אנחנו רואים. פרעה זה מה שהופך כל אחד לבורג טכני. שיקים איזה בית ענק. שוכחים לפעמים. גאולת ישראל ממצרים לא מתחילה במשה. ולא בארון. לפרק ב' של משה רבינו שנולד בספר שמות, יש פרק א'. גאולת ישראל ממצרים מתחילה בשתי מילדות. שפרה ופועה. שיש להן איזו ראייה פנימית פנימית ותראינה את האלוקים, והן מנצחות את הבית הגדול של פרעה. והן מחיות את הילדים, והן זוכות בשכר אחד, ויעש להן בתים. כל אדם בעולם יש שני סוגים של בתים.
יש לו בית גדול כזה, זה מין פרעו קטן שלי. יש לו את הבתים של שפרה וגור. זה שני סוגים. יש לו בית תבליטי ענק, עם פירמידות, עם גבעים, עם גדלים. כל דור זה תופס עוד איזה גודל, איזה עוצמה, איזה מנורות ואורות. הוא יודע שזה בית לקדנציה. יכול להיות קדנציה של 500 שנה כמו איזה קורא, אבל זה קדנציה. זה שקל. זה בנוי על שקל. זה ניסויים כאלה נט. יש לו בתים קטנים קטנים כאלה, כמו שהיו לטייס להם בתים. איזה גודל של בתים היה לשפרה ופועה? זה בעצם. שריף קטן של האחורה, של המלונה, של השומרת, של פה. היה בית של אור, ושריפון, קרוון. הם היו שם. אומר רשי, לא, 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 בתי כהונה ובתי מלכות. אין שום סתירה. אנחנו מדברים לא על המלכות הזאת, אלא על זאת, שנראית בהתחלה ככה ובסוף ככה. היא מתחילה באירוסים ונגמרת בנישואים. משה רבינו לא יצר את המצב של הגאולה. המילדות יצרו מצב שיוכל להיות משה רבינו. כשחזל אמרו ששפרה ופועה זה יוכבת ומרים, הם רצו להגיד שזה האמא של מרים, האמא של משה והאחות של משה, ששכנעה את האבא שלה, שאין לו שום רשות להיגרר אחרי הבית הגדול של פרעה. אז מה אם פרעה גזר כל הבן הילוד היאור התשליחות? אבל מי שבאמת מחובר עם האמונה הזאת, יש בעיה רגע אחד, אבל אם אנחנו באמת באירוסים בפנים קשורים, תעצור, פרעה גזר על הספרים, אתה גוזר על הספרים ועל הנקבות. וילך איש מבית לוי, וניקח את בת לוי, עשה בת לוי. בא משה רבינו ואומר, ריבונו של עולם, אם בני ישראל לא שמעו אליי מקוצר רוח ומעבודה קשה. בני ישראל הרוחניים האלה, גם הם כבר אין להם כוח לשמוע על מור רשע. אז עם מי אני אדבר על מור רשע מאור רשע? עם מי אני אדבר על העניינים האלה? עם פרעו, הוא אבי אבות הרעיון הזה שאין בכלל קשר אינטימי, פנימי, רוחני, מצרי. הכל טכני. זו אני יכול לדבר. הוא חוזר ואומר, ואני ערל שפתיים, תזכרנו הרבה פעמים, ערל שפתיים פירושו יותר מקבד פה וקבד לשון. הרי אני יודע מה הבעיה שלי, אני כזה רוחני, אני בכלל לא מחובר בתזמון אחד עם הגוף שלי. אני חושב פה ומדבר פה, לכן אני מגמגם כל הזמן. אתה יודע את זה, ריבונו. אני ערל שפתיים. עם הרוחניות שלי, בני ישראל, אומרים לי, אין לנו כוח למור רשע, מאור עשה, מור רשע. לא רוצה, אין לנו כוח, רוצים, רוציתי, ניצלתי, וגאלתי, ולקחתי, והדעתי, תבין. זה אנחנו מוכנים. איתו אני מדבר, ואני ערל שפתיים, אז בכלל. אומר לו, אנחנו נסבורך, בוא, 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 תדבר, תצווה, הכל יהיה בסדר. אבל לפני כן, בוא רגע, אנחנו נעשה משהו. נראה לכם איך נראים אירוסים בין. ויקח אמרם את יוכבד דודתו לא לאישה. ואהרון לוקח את אלישבע, אחות נחשון. סיפור על משפחות. סיפור על אירוסים ונישואים. ויקח, ויקח, זה לא תולדות כמו שמופיע בכל התורה. בכל התורה מופיע תולדות, זה האבא של זה, זה הבן של זה. מה פתאום? פה לא. פה האיש הוא, פה הסיפור של כל הפרשה הזאת זה בכלל לא התולדות. הסיפור של הפרשה הזאת זה איך היו קידושים ואיך היו נישואים. צריכים לראות קופה וקידושים בקטן. מה זה קטן? אצלנו משפחה, זה נקרא קטן. זה הבסיס של הכל. רוצים לראות קופה וקידושים, הנה ככה זה. הוא אהרון ומשה. אב לך אל פרעה ותגידו. תאמין שבני ישראל ישמעו את סיפור המור רשע מאור. סיפור העמוק של יציאת מצרים נמצא להם יהודתי במילה שפותחת את סיפור הגאולה וסוגרת את סיפור הגאולה. תבואו אל הארץ שנקראת מורשה, ואת התורה הזאת שציווה לנו משה בפרשה האחרונה, ביום המאה העשרים של שנתו האחרונה, תורה ציווה לנו משה מורשה. מבחן הקשה, שיש שעות, אנחנו מכירים אותם היטב על גופנו ועל שרינו, שבהם אנחנו נבחנים בצורה הקשה ביותר בשני התחומים. האם אנחנו מקודשים עם הקודש ברוך הוא, גם בחופה וגם בקידושים, שהטכניות שלנו זוכרת את החופה ושוכחת את הקדושים. שני המקומות שבהם זה יבוא לידי ביטוי, המקדש את עמו ישראל על ידי חופה וקידושים, יהיו ונתתי אותה לכן מורשה, ולתורה ציווה לנו משה מורשה. יש לפעמים קצת קשיים, קצת סיבוכים, קצת חוסר הבנה של כל הקשר הזה בין עם לארצו או בין עם לתורתו. התשובה לא נמצאת בעולם הנישואים. היא לא נמצאת בעוד פתרון טכני. היא נמצאת בעולם הרבה יותר עמוק. היא נמצאת בחזרה לחזור ולברר את האירוסים. קשר האירוסי נשמתי, תמה דודך מידות, תשיר השירים, שיר השירים אשר בין עם ישראל לארץ ישראל, שיר השירים אשר בין עם ישראל לתורת ישראל, שיר השירים אשר בין הדוד לבין הרעיון. ערב טוב.